ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבועות דף חף חת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מסוף חף חת עמוד א'. נשים לב, לפני שנתחיל את הגמרא, שיש מספור מספרים רומאיים, אחד ושניים, ובשוליים כתבנו, תחת הכותרת מבנה, שבועות על שני כיכרות. נשים לב, המספר אחד נמצא פה מיד, ובעמוד ב', חמש שורות מראש העמוד, אנחנו נראה מספר שניים. וכתבנו, תחת הכותרת נושא, שביחס למספר אחד, שבועה שלו אוכל כיכר זו עם אוכל זו. זה לשון הגמרא. אבל כשאנחנו ניכנס לתוך הגמרא, אנחנו נסדר את השבועה באופן אחר על פי רשי. הגמרא, אמר רבה, שבועה שלו אוכל כיכר זו עם אוכל זו. למען הסדר הטוב, רשי אומר שיש להבין מה שנאמר עכשיו בצורה כזאת. אדם אומר, אם אוכל זו, לא אוכל זו. הכיכר הראשון הוא נקרא לשורות הבאות, נגיד, יש כאן כמה מקרים שאנחנו נלמד עליהם בשורות הבאות, אז לעניין שורות הבאות, הכיכר הראשון הוא נקרא כיכר התנאי. כיכר השני נקרא כיכר האיסור, או כיכר של השבועה. אבל כדי להפעיל את השבועה, את האיסור שבועה, הוא צריך קודם לאכול את הכיכר הראשון, שנקרא כיכר של התנאי. יש לדעת שהשבועה לא חלה בדקה שהוא מוציא את המילים מן הפה, אלא השבוע חלה, או האפשרות לשבוע חלה, במעשה הראשון, באכילה הראשונה. בין אם מדובר באכילת התנאי, או אכילת האיסור. מה שכן, כדי שאדם, אם הוא עובר על השבוע, כדי שהוא יתחייב, העונש, אם אנחנו מדברים בעונש במודע, שהוא עובר במודע, נקרא במזיד, והעובר במזיד חייב מלכות, ההתראה שהוא אמור לקבל צריך להיות מיד לפני הכיכר שאנחנו קוראים כיכר האיסור. אם מתרים לפני אכילת הכיכר הראשון, כיכר התנאי, זה לא נחשב התראה. זה תחום אחד. שוב פעם, דיברנו בדקה האחרונה בנושא של התראה כדי לחייב את העובר על השבועה במלכות. ואמרנו, אנחנו רק נחזור על מה שאמרנו, התראה צריך להיות לפני אכילת האיסור, לא הכיכר של התנאי. עכשיו נעבור לעוד נקודה מרכזית בתור ההקדמה, והיינו הרמה או הידיעה של הבן אדם. יש מצב שאדם לפני שהוא אוכל את התנאי, הכיכר הראשון בדוגמה שלנו, והוא לא זוכר שבאכילתו הוא בעצם מפעיל האפשרות לעבור על שבועה, כלומר, הוא שכח שיש כאן שבועה. שוב פעם, אם מדובר באדם ששכח שיש שבועה, בשעה שהוא אכל את הכיכר הראשונה פה, מה שנקרא כיכר התנאי, אז אנחנו אומרים שהוא לא יכול לבוא לידי איסור. הוא לא, השבועה, אז במקרה כזה, לא מתחיל. למה? שוב פעם, כי הוא שכח בשעה הראשונה, בשעת הפעלת השבועה, שכח שיש עליו שבועה, שכח שהוא נשבע. זה נקרא, בלשון הגמרא, הוא שגג בראשונה. שוגג בראשונה, הכוונה, שכח שיש כאן שבועה. ולכן, אפילו אם הוא ממשיך לאכול את הכיכר השני, שהוא נקרא כיכר האיסור, במודע שהוא נשבע עליו, הוא יהיה פטור. כי בשעת הפעלת התנאי, הוא שכח. לא, בוא לא נתבלבל בין המקרה הזה למקרה רגיל בלי תנאי שאדם נשבע שלא לאכול כיכר בלי תנאים. זה כבר סיפור אחר, סיפור הרבה יותר פשוט ממה שאנחנו לומדים עכשיו. עכשיו, עם כל ההקדמה הזאת, נתחיל את הגמרא. ארבע שורות מסוף העמוד. אמר רבה, שבועה שלא אוכל כיכר זו עם אוכל זו. וכפי שאמרנו מקודם, הביטוי או הסדר של דבריו זה בעצם, וכתבנו את זה בין השורות על פי רשי, אתם יכולים לראות את זה בגמרות המסומנות, הוא, הבן אדם הזה אמר, אם אוכל זו, לא אוכל זו. עכשיו, ארבע אפשרויות, ארבע מקרים. אחד, הראשונה בשוגג והשנייה במזיד. אותו כיכר ראשון הוא נקרא פה הראשונה. הוא נקרא כיכר התנאי. והוא אכל אותו במצב של שוגג. כלומר, שכח שהוא נשבע. והשנייה במזיד, זו הכיכר שעליו, או קראנו אותו לפני כן, כיכר האיסור. והוא ידע, בשעה שהוא עמד לאכול את הכיכר השני, הוא נזכר שהיה לו שבועה, פטור. הוא יהיה פטור מקורבן וממלכות. מקורבן עם שאמור לבוא על אדם ששגג, או מלכות, מדובר כמובן אדם שפעל במזיד. אבל מה אמרנו פה? אמרנו שבשעה שהוא נכנס לאכול כיכר ראשון, כיכר התנאי, הוא בכלל שכח שיש שבועה. אז זה אומר לנו שאין כאן שבועה, שבועה לא חלה בכלל. מקרה שני, ראשונה במזיד ושנייה בשוגג, חייב כוונה, חייב קורבן. בואו נחזור, מה קרה פה? הוא אכל את כיכר התנאי במודע שבכך הוא מפעיל המנגנון של שבועה. נכון, באכילת הכיכר הראשון הוא לא עבר שום עבירה, אבל הוא הפעיל את המנגנון לשבועה, כמובן אם הוא ימשיך לאכול את הכיכר השני. אז מאחר שהיה לו מודעות לכך באכילת כיכר ראשון, והוא כשניגש לאכול את הכיכר השני הוא שכח שהוא נשבע, אז הוא נקרא עובר עבירה בשוגג. מה התוצאה של מי שעובר עבירה בשוגג? כמובן בתחום השבועות הוא חייב קורבן. מקרה שלישי, שתיהן בשוגג. אני חושב שיכולתם לנחש כבר פי כל המידע שמסלנו את התוצאה, פטור. כפי שאמרנו מקודם, אם הוא אכל את התנאי ראשון בלי לזכור שיש כאן שבועה, אז כל השבועה לא חלה. רשי עצמו מפרש שגם גם הפוך, סופו של דבר אין כאן שבועה. נמשיך לעמוד ב', מקרה רביעי, שתיהן במזיד. אם אנחנו מדברים שתי מזיד, אז בוודאי צריכים לחשוב בכיוון מלכות. אבל האם בסופו של דבר יהיו מלכות? אז בואו נבחון. אז במקרה הרביעי הזה אנחנו נבחון שתי אפשרויות. איך א', אכלי לתנאי והדר אכלי לאיסורי. מה קרה? הוא אכל את התנאי במודע שיש כאן הפעלת מנגנון של שבועה, ואז הוא אכל את הכיכר השני שהוא האיסור ביודעין, והוא קיבל התראה מעדים, אוי ואבוי לך אם תאכל את הכיכר השני, והוא התעלם וזה מההתראה והמשיך לאכול את הכיכר השני. אז הוא הגמור אומר, והדה אחלה לאיסורי, הכיכר השני עיקר האיסור, מחייב, הוא חייב מלכות. מתי, אגב, מתי מטרים? מטרים לא בשעה שהוא התחיל לאכול את הכיכר הראשון, הכיכר התנאי. מטרים, וזה אמרנו מקודם, מחלק מהכללים פה, צריך להיות התראה לפני אכילת האיסור. והוא קיבל התראה מיד לפני אכילת איסור. אין פה ספק אם הבן אדם פעל ב... אין ספק פה אם אדם פעל באי ידיעת ההתראה. ההתראה הייתה מיד לפני העבירה. אז לכן הוא חייב מלכות. ויש גם אפשרות אחרת. אכלי לאיסורי ועד אכלי לתנאי. כאן אנחנו משנים סדר הדברים. עד עכשיו דיברנו על אכילה ראשונה, הדגשנו שהכיכר הראשון שהוא אכל זה היה אכילת התנאי. פה הוא אכל את כיכר האיסור, אמנם במודע, במודעות שיש שבועה, ושעה שהוא אכל את האיסור, זה לא אומר שהוא עבר על השבועה, כי השבועה שלו היה שבועה על תנאי. שאם אכל את התנאי, אז באכילת האיסור הוא עובר על השבועה. בינתיים, אם הוא אכל את האיסור ראשון, הוא לא עבר על שום דבר. מה שכן, הוא קיבל התראה באכילת האיסור. השאלה, האם הוא ודאי יעבור על השבועה שלו? בשעת ההתראה, אנחנו לא יודעים בוודאי אם הוא יעבור על השבועה, הרי זה תלוי בעוד מעשה, עוד מעשה אכילה שהוא עוד לא עשה. זה נקרא התראת ספק. התראה הייתה לפני אכילת האיסור כמו שצריך להיות, אבל האם התראה במקרה הזה נחשב כהתראה שיחייב את הבן אדם במלכות? אז הוא אכל קודם את האיסור ועד האכלה לתנאי פלוקתא דרבי שמעון, סליחה, פלוקתא דרבי יוחנן וריש לקיש. למען דאמר התראת ספק שמה התראה, לפי הדעה שאוחז שגם התראת ספק נחשב התראה לכל דבר, חייב, הבן אדם הזה יהיה חייב מלכות. למען דאמר לאו שמה התראה, פטור. כי מבחינתו הוא לא, הבן אדם לא קיבל התראה, ואי אפשר להלכות בן אדם בלי התראה. אז התראת ספק, לפי השיטה השנייה, לא נחשב כהתראה. עכשיו אנחנו עוברים לקטע ממוספר 2, רומאי 2. אנחנו שוב פעם נדבר על שני כיכרות. אבל מה פה מיוחד? טלען זו בזו, הגמרא מסבירה. לא אוכל זו אם אוכל זו. אז הוא התייחס לכיכר ראשון בלשון כזה, אני לא אוכל זו, זה הופך את הכיכר הראשון להיות האיסור, והכיכר השני הוא התנאי להפעיל את השבועה לגבי כיכר ראשון. עכשיו לגבי כיכר השני הוא אומר, לא אוכל זו, כיכר השני יהיה כיכר איסור בשביל שבועה שנייה נקרא לזה, אם אוכל זו, אם הוא אוכל את הכיכר הראשון. שוב פעם אנחנו נראה ארבע מקרים. מקרה ראשון, זו בזדון עצמה ובשגיגת חברתה, וזו בזדון עצמה ובשגיגת חברתה. הבן אדם הזה מודע שהכיכר שהוא עומד לאכול הוא אסור בשבועה, אבל בשעה שהוא אוכיל את הכיכר הראשון הוא שכח שיש תנאי. אמרנו גם בעמוד א' ששכחה בשעת התנאי או שכחה לגבי התנאי עוצר את השבועה מלחול. וכאן נכון הוא היה מודע לכך של על הכיכר שאוכל הוא הוא אסור בשבועה, אבל רק אם הוא יאכל את הכיכר השני. וכן כשהוא ניגש לאכול כיכר השני הוא נזכר שיש עליו איסור, אבל הוא שכח שהפעלת האיסור הוא באכילת הכיכר הראשון. אז בין זה ובין זה היה שכחה שיש תנאי, שיש כיכר של תנאי, וממילא אין כאן שבועה, שבועה לא חלה בכלל. מקרה שני, זו בשגיגת עצמה ובזדון חברתה, וזו בשגיגת עצמה ובזדון חברתה, חייב. במקרה הזה הוא שכח שהכיכר עצמו שעומד לאכול הוא אסור בשבועה, אבל באותו שעה הוא נזכר שהכיכר השני הוא התנאי להפעיל את השבועה לגבי הכיכר הנוכחי. עכשיו בואו נעצור. הוא שכח שהכיכר עצמו שהוא עומד לאכול הוא אסור בשבועה, אבל הוא נזכר שהוא עצמו, הכיכר הזה, הוא אמור להיות התנאי לכיכר השני. לפני שנתקדם, רק ברצוני לחזור להבהיר אחת, שאנחנו מפרשים את הקטע הזה על פי מה שמובא ברטב"א, וגם המקרה הראשון פה שקראנו, זו בזדון עצמה בשגיגת חברתה, וזו בזדון עצמה בשגיגת חברתה, פטור. רק נחזור על ההסבר. כשהוא אכל את הכיכר הראשון הוא נזכר שיש עליו שבועה, אבל הוא שכח שאותו כיכר משמש כתנאי לאכילת הכיכר השני. וכשהוא אכל את הכיכר השני הוא ידע שיש עליו שבועה, והוא שכח שהוא משמש כתנאי לכיכר הראשון. אז הגמרא פה אומרת פטור, קצת שונה מפירוש רש"י. לפי הדבר של הרטב"א יוצא שלא הופעל השבועה על אף אחד מהכיכרות האלו. רש"י מפרש בצורה שונה, אבל אם אנחנו נשים לב, כפי שאמרנו מקודם, שכדי להפעיל את השבועה היה צריך להיות מודעות בשעת התנאי, וכל כיכר פה משמש כתנאי לכיכר השני. אז לגבי ידיעת התנאי, ידיעת השבועה בשעת התנאי על כל כיכר וכיכר, זה פשוט היה חסר, ולכן פטור. עכשיו במקרה השני שהתחלנו לקרוא ולא הסברנו אותו, מקרה השני, זו בשגרת עצמה בזדון חברתה, מה הכוונה? שהוא שכח על עצמה שיש שבועה, אבל הוא נזכר שהכיכר הזה מהווה תנאי לכיכר השני. אז זה נקודה חשובה, שהוא נזכר שאכילת הכיכר הראשון הוא נחשב כתנאי לגבי האיסור על הכיכר השני. אז אם הוא נזכר בזה, אז יש כאן הפעלת המנגנון של שבועה כלפי הכיכר השני. עכשיו, כשהוא אכל את הכיכר השני, וזו בשגגת עצמה, הוא שכח שיש עליו איסור, אבל הוא נזכר שבאכילתו זה נחשב תנאי לגבי הכיכר הראשון. אז כאן, לגבי, בוודאי, לגבי הכיכר השני, אפשר לראות את זה בקלות, הפעלנו את ה... את התנאי עליו בשעת אכילת הכיכר ראשון, שהוא בעצם מהווה התנאי לגבי אכילת כיכר השני, וכשהוא אכל את הכיכר השני הוא שכח שיש עליו שבועה, אבל זה בסדר, אז אפשר להגיד שיש בכל אופן יש כאן חיוב קורבן לגבי הכיכר השני. שתיהן בשוגג פטור. אז אם שתיהן בשוגג, אז כפי שאמרנו מקודם, יש פה שכחה לגמרי, לגמרי, לגבי התנאי שיש בכל אחד לגבי חברתה. אז אם יש שכחה בשעת התנאי, אין קורבן. שתיהן במזיד, זאת אומרת בשעה שהוא אכל את הכיכר הראשון, שהוא כפי שאמרנו, אם אוכל זו, לא אוכל זו, והוא ידע שהוא תנאי לגבי הכיכר השני, וגם ידע שהכיכר השני הוא אסור בשבועה, וכן ההפך. השנייה מחייב. בשעת האכילת השנייה, הוא אוכל כיכר שכבר במודע הופעל עליו התנאי. אז וההתראה צריך להיות לפני אכילת האיסור. ולגבי הכיכר הראשון, אותו כיכר שני הוא האיסור, הוא מקבל התראה, ובכך הוא מיד עובר על עבירה. הראשונה, האם הוא יהיה חייב מלכות על אכילת הכיכר הראשונה? אז איך מפעילים את ה... את האיסור על הכיכר הראשונה? הכיכר הראשונה, כפי שאמרנו כבר כמה פעמים, הוא גם איסור והוא גם תנאי לכיכר השני. אבל כדי שהכיכר הראשון יחשב איסור ועובר עליו שבועה, צריך להיות אכילת התנאי שלו. אז יהיה כמובן יחול למפרע. אבל מתי ההתראה? התראה צריך להיות לפני אכילת האיסור. אז אותו כיכר ראשון הוא עצמו איסור, וגם תנאי לכיכר השני. מה התנאי לכיכר הראשון? הכיכר השני. אבל בשעה שהוא אוכל את הכיכר הראשון, הוא עוד לא אכל את התנאי שיפעיל את השבועה על אותו כיכר ראשון. מצד שני הוא צריך לקבל התראה מיד לפני אכילת האיסור. אז זה כמו שהזכרנו כבר בעמוד א', פלוקתא דרבי יוחנן וריש לקיש. מחלוקת אם אתה מחשיב התראת ספק כהתראה. אם אתה מחשיב התראת ספק כהתראה, אז יהיה חייב מלכות. הוא קבל את ההתראה לפני אכילת כיכר ראשון, ואנחנו ממתינים עד שהוא יאכל את הכיכר השני, שהוא התנאי לכיכר הראשון. לפי המדרש אמר שהתראת ספק לא שמה התראה, אז אין כאן מלכות. זה לגבי אותו כיכר ראשון. אמר רב מרי אף ענן נמי תנינה. רש"י בשורות הרחבות, אף ענן נמי תנינה, כותב כדרבה שתולה שבועה בדבר אחר וקיים וקיים התנאי תחילה, צריך שיהיה זכור לשבועתו באותה שעה, ואם לאו אין השבועה חלה. נחזור לגמרא. אז הרב מורי אומר שיש מקור תנאי שמבססת את דבריו של רבה, שאם כפי שאמרנו שאם יש שני דברים, אחד הוא משמש כתנאי כדי להפעיל את השבוע על הפריט השני, השבוע לא תחול אלא אם כן הוא נזכר בשבוע בשעת אכילת או הפעלת התנאי. אז המקור אומר, ואנחנו כאן נקרא את הקטע שבסוגריים, ארבעה נדרים ותירו חכמים, נדרי זרוזין, נדרי הווי, נדרי שגגות, נדרי אונסים. והגמרא מסכת נדרים אומר שמי שנדר בתנאים כאילו, בלי לפרט, אין כאן נדר. זה הכוונה, נדרים התירו חכמים, שהנדר לא חל, כמו מותר מאליו. נדרי שגגות כיצד? זה אחד מהרשימה של ארבע נדרים, נדרי שגגות. מה לדוגמה? קונם אם אכלתי ואם שתיתי, ורשי מסביר, אדם אמר, קונם עליי דבר פלוני, אם אכלתי היום. זה הכוונה פה במשפט שקראנו. אז הוא אוסר על עצמו משהו אם הוא אכל היום. עכשיו, ונזכר שאכל ושתה. הוא אחר כך נזכר, בשעה שהוא נדר, הוא חשב שהוא לא אכל. אז אם הוא לא אכל, אז אין כאן, הנדר לא אוכלה, בגלל, הוא אמר, שהקונם עליי, כוונה, עשו עליי דבר פלוני, אם הוא אכל היום, ובשעה שהוא דיבר, הוא חשב שהוא לא אכל. אבל מה? נזכר שכן אכל. עוד דוגמה, שאני, אני קורא לפי גרסת רשי, שאני אוכל ושאני שותה, לשון עתיד. הוא אוסר על עצמו משהו אם הוא יאכל בהמשך היום. התקדם שעות היום, שכח מאכל ושתה. מותר. כוונה, הנדר שלו לא אוכל. כי כל המתרחש פה הוא תוצאה משכחה. ותני עלה, כשם שנדרי שגגות מותרים, כך שבועות שגגות מותרות. וזה מה שלזה חתרנו, לא? וכבכבנו שבועות. שבועה שמבוססת על תנאי, והוא שכח. הוא שכח מהתנאי. כפי שאנחנו אמרנו מקודם, שבשעת התנאי הוא שכח שזה מהווה תנאי על איזושהי שבועה, השבוע לא חלה. אנחנו נמשיך בגמרא עם שם, איפה שם. תני שבועות ברבא. הוא למד מסכת שבועות אצל רבא. לאיפה היה אח. פגע בי אבימי אחווה. אבימי, האח שלו, איפה ואבימי הם היו הבנים של רחבה. עוד שם. אז אח אחד, אחרי שהוא למד בשעה, פגש את האח השני, אז כאן תשימו לב על המבנה של השורות הבאות. יש לנו משולשים עם שפיץ מושחר, ובצד כתבנו שלוש שאלות ששאל אבימי את עיפה אחיו, בניין שבועה חלה על שבועה. נראה מה הכוונה בהמשך הגמרא. אז אנחנו נשמע פה שלוש שאלות בהמשך הגמרא. אחרי כל שאלה יהיה משולש הפוך עם תשובות של עיפה. אז יש כאן אבימי מציע שאלה, עיפה עונה, ועל תשובת עיפה בא חזרה אבימי, והוא דוחה את תשובת אחיו עם הביטוי השתבשת, שיבוש. ואנחנו סימנו את זה עם פס כפול. אז אפשר לראות בקלות את המהלך הגמרא עם התשובות והדחיות וכו'. הגמרא אמר לי אבימי מעלה, אולי נקרא לזה בוחן, זה מבחן לאיפה שלמד שבועות. אז אמר לי שבועה שלא אכלתי, שבועה שלא אכלתי מהו? כאילו, כמה שבועות חלות פה? אמר לי, אינו חייב אלא אחת. כי איפה חושב להעתיק את הכלל של אין שבועה חלה על שבועה לדבר הזה? אמר לי, אז אבימי עונה לו, או דוחה, אומר, השתבשת. יש כאן, יש לך טעות. הרי יצאה שבועה לשקר. אחרי שהוא אמר, שבועה שלא אכלתי, נגמר. נגמר, הוא עבר, הוא שיקר, אם מדובר כמובן שהוא הבן אדם שיקר, הוא שיקר, זהו. עכשיו, והכל מתחיל מחדש. אז אם הוא אומר עוד פעם, אז הוא שיקר פעם שנייה. אז לכן, לא אומרים פה שאין שבועה חלה על שבועה, אלא כל שבועה נחשב, נחשבת בנפרד. רש"י בשורות הרחבות למטה, הוא אומר בתחילת השורה הרי יצא שבועה לשקר, משנשבע ראשונה יצא לשקר מפיו והלכה לה, זהו כאילו זה נגמר, והשנייה שבועה אחרת היא לעצמה, ואין לך לפוטרו בשבועה לשעבר משום אין שבועה חלה שבועה. פה מדובר על שבועה על העבר, אז בשבועה שעל העבר לא שייך הכלל שאין שבועה חלה על שבועה, אלא בשבועה להבא שחוזר ויוצא עליו את האיסור. אם אדם או אסר על עצמו למשל שבועה שלא אוכל כיכר זו, אז הכיכר הזה נאסר באיסור שבועה, ואבי לי נשבע לקיים את המצווה. ההתייחסות שלנו לשבועה שנייה זה כשבועה מיותרת, אתה נשבע כאן לקיים את המצווה, אם נשבעת לאכול את הכיכר הראשון, זהו, כבר אתה מצווה בזה. אתה לא יכול להיות יותר מצווה ממצווה. אז בעניין שבועה להבא, ניתן לומר אין שבועה חלה על שבועה. אבל לא במקרה שנשאל איפה או על ידי אחיו, לשון עבר. בלשון עבר, כל שבועה נחשבת כנפרדת, לכן אפשר לחייב אותו על כל פעם שהוא נשבע לשקר. שאלה שנייה, שבועה שלא אוכל, 9 ו-10, כוונה, כן, יש, יצא מפיו מה שנשמע כשתי שבועות, הוא אמר שבוע שלא אוכל 9, שבוע שלא אוכל 10, נגיד חתיכות של אוכל. מהו? אמר לי, אז איפה עונה, חייב על כל אחת ואחת. מה הכוונה? לא על כל אחת ואחת מהחתיכות, אלא על, הוא עבר על שתי שבועות. רש"י אומר שבועה שלא אוכל 9 ו-10, וכאן הסדר מאוד חשוב לנו להדגיש את סדר הדברים, קודם 9 אחר כך 10. אז לפי איפה זה נחשב כשתי שבועות. שתי שבועות היו שבועה שלא אוכל 9 תאנים, וחזר ואמר שבועה שלא אוכל 10 תאנים, ואכל 10 תאנים בהלם אחד. מהו? אז עכשיו אנחנו כבר מקדימים את הגמרא, ונכון, איפה אמר שיש כאן שתי שבועות, אבל טעה לומר שאין שבועה אחרונה בכלל הראשונה, ואין זו שבועה חלה שבועה. ובואו נחזור לגמרא. אחרי שאיפה אמר שבדוגמה הזאת שבועה של אוכל 9 ושבועה של אוכל 10 חייב על כל אחד ואחד, כלומר באכילת 10 תאנים הוא עבר על שתי שבועות, אמר לי, אבי מי עונה לו או דוחה אותו, השתבשת, אי 9 לא אכיל, 10 לא אכיל. הוא לא יכול להגיע ל-10 אלא אם כן הוא יאכל 9, ולכן ה-10 לא עומד בפני עצמו. רש"י, אנחנו קוראים רש"י, דיבור מתחיל השתבשת, 6 שורות מסוף העמוד, השתבשת, ישבוע על שבועה היא, ולכן אין שבועה חלה על שבועה. שהנשבע שלא יאכל 9 נשבע על 10. אם דחול כמה דלא אכיל 9, לא עתי לך ל-10. ברגע שהוא נשבע שלא לאכול 9, כלול בזה המניעה מצידו מלאכול עשר. אתה לא יכול להגיע לעשר, אלא אם כן אתה תאכל תשע, והוא כבר נשבע למנוע את עצמו מתשע. אז אין כאן אלא שבוע אחד. עכשיו, זה מאוד, כאן הבדל דק מאוד, והוא גם מהווה הבדל תהומי. שבועה שלו אוכל עשר ותשע. ככה השאלה. אבימי שואלת איפה, מה הדין אם אדם נשבע שלא אוכל עשר, ואחר כך נשבע שלא אוכל תשע? מה הוא? טוב, מלא איפה עונה, בוודאי על סמך מה שהוא שמע לפני דקה, אומר, אינו חי, אבל אחת. המלא, השתבשת. אם אנחנו נתבונן, שבועה ראשונה שלו, הייתה שבועה שלו אוכל עשר. מה אם הוא יאכל תשע? זה בסדר, כי הוא נשבע שלא לאכול עשר. אז באותה שעה, תשע חתיכות היו מותרות. אחר כך שהוא ממשיך להישבע שלא לאכול תשע, השבועה תשע חלה. אבל זה שבועה אחרי שהוא כבר נשבע שלא לאכול עשר. השבועה שלו איך עשר? זה שבועה, אבל רק אם הוא יאכל עשר חתיכות. באותו שעה, אחרי שהוא נשבע שלא לאכול עשר, היה מותר לו לאכול תשע. ואז הוא נשבע לא לאכול תשע. אז יש איסור אכילה על תשע, וכשהוא יאכל את החתיכה העשירית, בזה הוא עובר על השבועה הראשונה. אז יש כאן שתי שבועות. אז זה מה שהוא אומר, הוא דוחה את איפה, אבימי ממשיך ודוחה, הוא אומר, לא, השתבשת, עשר הוא דלא אכיל, בשעה שהוא נשבע, בשבועה ראשונה, זה רק למנוע מעצמו אכילת עשר חתיכות, עד תשע מהאכיל, אבל בשבועה ראשונה היה יכול עדיין לאכול תשע חתיכות, לכן היה מקום לשבועה השנייה לחול, וזה חל, ואז כשהוא גומר תשע חתיכות, הוא עבר לשבועה הראשונה, השנייה, סליחה, וכשהוא משלים את זה על ידי האכילה, חתיכת עשירית, בזה הוא חייב גם על השבועה הראשונה. אמר אביי, תשימו לב שיש אביי פה, הוא עם נקודה ארוכה, שזה ממשיך עד המשנה בכ"ט עמוד א'. אנחנו נקרא מה שכתבנו בשוליים, תחת הכותרת קטת נושא, הערת אביי, יש מקרה שאפשר להעמיד תשובת רעיפה לחייב רק אחת בדוגמה של עשר, אחר כך תשע. נגיד אולי באופן יותר כללי, שבועה כוללת יותר, שבועה רחבה, ובהמשך שבועה קצרה, צרה יותר, ובכל זאת הוא יהיה חייב רק אחת. מה הדוגמה? אז הוא אמר אביי, זימנין דמשכחת לה לעד איפה, בשבועה שנגיד הוא שבועה שלו לא לאכול עשר חתיכות, אחר כך שבועה שלו לא לאכול תשע חתיכות, הוא יהיה חייב רק אחת. כדמור. מי זה מור? רבא. אמר רבא, שבועה שלו אוכל תאנים וענבים. כך הוא נשבע שלא לאכול תאנים וענבים ביחד ביום אחד. וחזר ואמר, שבועה שלו אוכל תאנים. שבועה שנייה. ואנחנו ממשיכים לכ"ט עמוד א', ואכל תאנים והפריש קורבן, ואחר כך קורבן, כלומר על זה שהוא עבר על השבועה, וברור שהשבועה השנייה שלא אוכל תאנים זה מגביל אותו מאכילת תאנים ככה בנפרד. והוא אכל תאנים. וכזה הוא צריך להביא קורבן, והוא הפריש קורבן, הוא הפריש כוונה, הוא הקדיש בהמה לשמש כקורבן על זה שהוא עבר לשבועה. ואחר כך אכל ענבים לחודיו. אב ילו ענבים חצי שיעור. מאחר שהוא הפריש קורבן על אכילת התאנים, הענבים לא יכולים להתחבר לאותם תאנים שהוא אכל. כי השבועה הראשונה שלו הייתה שלא לאכול תאנים וענבים ביחד ביום אחד. הביחד הזה הוא חשוב. כי מאחר שהוא אחרי אכילת התאנים הפריש קורבן, זה מפריד את התאנים האלו מלהתחבר לענבים שהוא אוכל בהמשך היום. ואותם ענבים נחשבים כעת כחצי שיעור, והחצי שיעור לא מחייב קורבן. לא מביאים קורבן אלא אם כן אדם אוכל שיעור שלם, והשיעור השלם ביחס לשבועה הראשונה זה תאנים וענבים ביחד, שאפשר במו עינינו לחבר אותם כאכילה אחת, כרצף אכילה. הכה נמי, גם במקרה של העשר ותשע עם אבימי ואיפה, גם פה כגון דאמר שבועה שלא אכל עשר, וחזר ואמר שבועה שלא אכל תשע, ואכל תשע, זה מספיק לחייב אותו על השבועה השנייה, והפריש קורבן. ואחר כך אכל עשירית, הביא לה עשירי חצי שיעור, והחצי שיעור לא מחייב. טוב, תאנה עשירית במקרה הזה לא יכול להתחבר לתשע תאנים שהוא כבר אכל, ולכן אכילת התאנה העשירית נחשב חצי שיעור, לא שיעור שלם של איסור, לא שיעור שלם של עשרה תאנים. זה נחשב פה כתאנה בודדת, לכן הוא לא חייב להביא קורבן שני. ולכן סך הכל, כמו שאיפה אמר בתשובה לשאלה השלישית, הוא אמר אינו חייב אל אחד, נכון, אם אחרי אכילת התשעה תאנים הוא הפריש קורבן, זה מונע מהתאנה העשירית להתחבר, וזה נשאר לבד, ואין כאן שבועה לא לאכול תאנה אחת, לכן הוא חייב בסך הכל רק על עבירת שבועה אחת, קורבן אחד. עד כאן שיעורנו להיום.